נדון עכשיו על התירוץ השני של התוספות, אבל החילוק השני של התוספות, יותר נכון. ועוד נראה לחלק. זאת אומרת, התוספות התחיל, שאל למעשה, מה החילוק בין נידה לאחות אישה? אם אחות אישה מוגדרת כערבה, שהיא פותרת מן החליצה ומן האיבום, אז השאלה הנשאלת היא, מדוע נידה גם כן לא תפתור מן החליצה ומן האיבום? אחות אישה, הרי אחרי שאשתו מתה, היא לכאורה כבר מותרת לו. ואף על פי שהיא מותרת, אנחנו אומרים שכיוון שהייתה אסורה, היה שלב שהייתה אסורה עליו, דיינו, בשעת המיטה של האח היא הייתה אסורה, אז הדין הוא שהיא ערבה והיא פותרת את צרתה. הגם שאחר כך היא הופכת להיות אישה שמותרת לו. אז באותה צורה, שאל התוספות, נדון גם על נידה. והכוונה לכאורה, שכשמת היוון, האישה, אותה אשת האח הייתה נידה, היא הייתה אסורה עליו בשעה שמת היוון, ואף על פי כן אנחנו באים ואומרים שהיא לא, היא מותרת, זאת אומרת, היא מתייבמת, וצרתה לא נפטרת. והשאלה היא מה ההבדל. אז חילוק אחד, דיברנו עליו בשיעור שעבר. אומר התוספות ועוד נראה לחלק. דאחות אישה, אף על פי שמתה אשתו אחרי כן, שוב לא תזקק לאיבום. כיוון שנפטרה שעה אחת, ומדוע אומר תוספות? משום שנאמר דרכיה דרכי נועם, כי דאמר ביש מותרות. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת ביש מותרות, שם הגמרא דנה על, על אשת האח, שבשעה שהאח מת, היה לה בן, דהיינו, היא הייתה פטורה מאיבום משום שיש לה זרע, ואחר כך הבן הזה מת. ואנחנו לא נגיד שכשהבן מת, היא תחזור והיא תצטרך להתייבם. מדוע? אומרת הגמרא, דרכיה דרכי נועם. כיוון שהייתה שעה שהיא נפטרה מחליצה ומאיבום, אנחנו לא נחדש עליה דין חליצה ואיבום לאחר מכן, כי דרכיה דרכי נועם. זה הסוגיה שם בפרק יש מותרות. אומר תוספות, הוא הדין אחה. כיוון שבשעה שהאח מת, היא הייתה אחות אשתו, היא הייתה ערבה עליו, ולא יכול היה לייבם אותה, הדין לא ישתנה גם אם אחר כך היא הפכה להיות אישה שמותרת לו. זה העיקרון שהתוספות לומד מהסוגיה שם. אומר התוספות, ממילא יש מקום לחלק בין אחות אישה לבין נידה, כן? ואפילו איך עד לא מדחיה מהאיבום. עכשיו, התוספות מוסיף חידוש, התוספות מוסיף פה חידוש. אני בא ואומר, נידה, הרי גם לבעלה היא אסורה בזמנים שהיא נידה. אז ממילא יש מקום לטעון שזה לא, אין פה פגיעה בדרכי נועם, אין פה חיסרון בדרכי נועם. באחות אישה אני אומר, כיוון שבשעת הנפילה היא הייתה אסורה, כן, ואסורה על היוון, היא הייתה אסורה על היוון, אני אומר, זה לא יהיה דרכי נועם אם לאחר מכן היא תהיה מותרת לו כגון שמתה אשתו, אז אנחנו נגיד שהיא תהיה חייבת באיבום אחרי שכבר פתרנו אותה מאיבום וחליצה. אבל בנידה גם לבעלה היא אסורה בשלבים שהיא נידה, אין פה משהו חריג. אז היוון הוא לא יהיה יותר טוב מבעל. גם לאח שמתי הייתה אסורה כשהיא הייתה נידה. היוון לא יהיה גרוע מהבעל עצמו. אין פה חריגה מהיחסים הרגילים שישנם בין בעל לאשתו. אז ממילא לא שייך לבוא ולומר שהנידה תפתור את עצמה או תפתור את הצרה מחליצה מאיבום, הגם שהיא חייבת כרת. עכשיו, התוספות כאן מוסיף חידוש. התוספות מוסיף, ואפילו איך דלא מדחיה, מאי ביתה לגמרי, כגון שיש אחים אחרים, אסורה לזה שמתה אשתו. זאת אומרת, התוספות אומר, כשאני אני 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 מחלק בין הערווה של אחות אישה לנידה, ביסוד הדין של דרכי נועם, שבאחות אישה יש בעיה לטעון שאחרי שהיא תהפך להיות מותרת לו, אז אנחנו באמת נבוא ונאמר שהיא תתחייב בחליצה או באיבום, וממילא גם היא לא, וצריך לומר אותו דבר ביחס לצרה. אומר התוספות, אבל, אבל, לכאורה היה מקום לשאול, לכאורה היה מקום לשאול, איזה פגיעה בדרכי נועם יש פה? שהרי לכאורה, אם יש עוד אחים, אז היא אף פעם לא הייתה פתורה מחליצה ואימום. היא אף פעם לא הייתה פתורה מחליצה ואימום. יש הרי עוד אחים. נכון שכלפי היוון הזה היא אחות אשתו, אבל כלפי האחים האחרים היא לא אחות אשתה, היא לא אחות אישה. אז ממילא, איזה פגיעה יש בדרכי נועם? בציור של הגמרא בפי זין, שם באמת יש פגיעה בדרכי נועם. מדוע? משום שמדובר שיבמן, האשת האח, בשעה שהאח מת, היא הייתה עם בן, והבן מת אחר כך. אז כלפי כל המשפחה, כלפי כל האחים, היא הייתה פטורה מחליצה ואימום, משום שיש לה זרע. אז אתה יכול לבוא ולומר, זה פגיעה בדרכי נועם, זה לא דרכי נועם. אבל כאן היה מקום לטעון איזה דרכי נועם, איזה פגיעה בדרכי נועם יש כאן. הרי כשאני אומר שהיא לא יכולה להתייבם לאח מסוים, אז אני לא פטרתי אותה מחליצה ואימום כלפי כל האחים, יש פה עוד אחים. היא ודאי חייבת מחליצה ואיבום. אז נניח שאחר כך מתה אשתו של אותו אח, אז למה שלא יוכל לייבם אותה? למה שהוא לא יוכל לייבם אותה? הרי בשעה שהאח מת, היא הייתה חייבת מחליצה ואיבום כלפי שאר האחים. זה לכאורה השאלה שהתוספות שואל, והתוספות רוצה לחדש חידוש, שאני אומר את הדין הזה גם כלפי אח מסוים. זה חידוש גדול. לומר שכלפי אח מסוים שהיא נפטרה ממנו כי באותה שעה היא הייתה ערבה והיא פותרת צרתה גם, עד כדי כך. כלפי האח הזה היא כבר לא שייכת באיבום. גם שהיו שאר אחים. זאת אומרת, כמו שאמרתי, כשיש זרע אז אין פה דין איבום, לא שייך דין איבום. עכשיו הזרע מת, הבן מת, אני אומר לא, זה לא דרכי נועם. להגיד לאישה שפטרת אותה מאיבום וחליצה, לומר עכשיו אחרי כן לבוא ולומר לה, את חייבת מאיבום וחליצה, זה לא דרכי נועם. אבל האישה הזאת לא פטרת אותה אף פעם מאיבום וחליצה. אמרת שהוא לא יכול לייבם, הוא לא יכול לייבם אותה. אז בגלל זה, אבל יש אחים אחרים, הם ייבמו אותה, אף פעם לא פטרתי אותה מאיבום וחליצה. בא התוספות ואומר, לא, כלפי האח הזה, זה חל פה דין דרכי נועם. חל פה דין דרכי נועם. אני אומר, אז בתוספות יש פה חידוש גדול, ורבי עקיבא איגר מאיר, שלכאורה רשב"א ודאי חולק על החידוש הזה. איפה הוא מצא רשב"א שחולק על החידוש הזה? אומר הרבי עקיבא, בבקשה?
אני אומר, במסברה, אני לא
מסתכל
להבין,
את
החידוש
שלכאורה,
כאילו, אני לא
מבין, אני אשמח
מהמול
תוסס. רגע, אני אומר, מה?
אין פה את המונח, כאילו... יש פה דרכי
נועם,
זה לא...
לכאורה, אין פה פגיעה בדרכי נועם, נכון? כי הרי היא חייבת באיבום. התוספות אומר שעל כל פנים, כלפי האח המסוים הזה, יש פה פגיעה בדרכי נועם. ממנו היא נפטרה. להגיד שהיא תהיה זקוקה לאח הזה מחדש, זה לא ייתכן. אבל הרי היא לא נפטרה מהאיבום וחליצה. הרי יש אחים שצריכים לייבם אותה. מדובר שיש אחים שצריכים לייבם אותה, אומר לו, אבל כלפי האח הזה, אי אפשר יהיה לבוא להגיד לה בעתיד, את צריכה להתייבם לאח הזה, האח הזה צריך לחלוץ לך. לו יצויר, נצייר לעצמנו ציור, שבאותה שעה שהאח מת, אז באמת היו עוד אחים, אבל אחר כך האחים האלה מתו. בינתיים גם אשתו של אותו אח מתה. אז עכשיו, מה יהיה עכשיו? לפי התוספות עכשיו, שיטה, אומרים לה, שלום על ישראל, את מותרת לשוק, אין לך שום בעיה. מדוע? לאחים האלה, היית צריכה להתייבם, אבל הם מתו, הם לא קיימים כבר. האח הזה נפטר ממנו כבר. אבל לכאורה, לא, אבל כאן אין פגיעה בדרכי נועם, לכאורה. אבל זה מה שכתוב בתוספות, זה החידוש של תוספות. הרבי עקיבא איגר מאיר, שלכאורה, הרשב"א חולק על תוספות. הוא מצא רשב"א שלדעתו בהשקפה ראשונה חולק על התוספות. איזה רשב"א? התוספות בדף יט, רגע אחד, בתחילת פרק שני, התוספות שואלים שאלה כזאת. הגמרא אומרת, רגע אחד. הגמרא אומרת, ביחס לאשת אחיו שלא היה בעולמו, כן? אשת אחיו שלא היה בעולמו, אומרת הגמרא, פטורה מחליצה ומאיבום ופותרת צרתה. זה אחת מהאנשים, אחת מהאנשים שמוזכרות במשנה שפותרות צרותיהם. והגמרא לומדת את זה מפסוק. הגמרא לומדת את זה מפסוק. כי ישבו אחים יחדיו שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. והתוספות שואל, לכאורה מה אני צריך פסוק כדי לפתור אשת אחיו שלא היה בעולמו? למה אני צריך פסוק? כך שואל התוספות. טיפוק לי שיש לנו דין דרכי נועם. יש לנו דין של דרכי נועם. כיוון שהרי האח הזה לא היה בעולם. כשהאח מת הוא לא היה בעולם. הלכה אותה אישה והתיימה לאח השני. עכשיו האח השני מת, ואנחנו דנים, האם האח הזה שלא היה בעולמו יוכל עכשיו לייבם אותה? התשובה, הוא לא יכול לייבם אותה. למה? כי אז הגמרא לומדת מפסוק, כי ישבו אחים יחדיו. שואל התוספות, לכאורה, למה אני צריך פסוק? הרי זה, להגיד שהיא תצטרך להתייבם לאח שלא היה בעולם, זה, הרי בעת שהבעלה הראשון מת, היא לא הייתה, האמת, כלפי האח הזה, היא הייתה, אין האח הזה, הוא לא קיים, בשעה שהוא מת. אז איך אפשר לבוא ולומר שהתחדש כלפיו דין איבום, אחרי שכלפיו לא היה דין איבום בכלל? אז מה אתה צריך פסוק? טיפוק למצד ההלכה של דרכי נועם. כך שואל התוספות, זה קושי התוספות. אומר תוספות, בבקשה. בבקשה.
אם אח אחר קלט אותה, אז יש להם מעמידה, כי עכשיו זה לא דרכי דרכי נועם, מה הבעיה?
אבל לא, אבל הוא לא היה, להגיד שהיא תצטרך להתייבם לאח שכלפיו לא היה דין איבום, כי הוא לא היה בעולם. בבקשה, לא, זה קושיית תוספות. התוספות שואל, אני רק רוצה למצוא את התוספות דקה אחת, אני רק אמצא אותו. מה? רגע אחד. הנה. ואם תאמר, אשת אחיו שלא היה בעולמו, אני קורא את התוספות. ואם תאמר, טיפוק לי מדכתיב דרכי הדרכי נועם. מה שואלת איך הכתיבה? איפה יש לנו מקור לפטור של אשת אחיו שלא היה בעולמו? שואל תוספות, ואם תאמר, טיפוק לי מדכתיב דרכי הדרכי נועם, ומאי תמה אבדינן מתים כחיים לעניין איבום בפרק יש מותרות. אף אגב דאי צריך למי להכרינה, כי דאמר בפרקין. אם כן, שואל תוספות, אשת אחיו שלא היה בעולם, דכתב רחמנה, למה לי? כן? למה צריך את הפסוק לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו? התוספות שואל, טיפוק לי שזה לא דרכי נועם. מתרץ התוספות ואומר לי, שימו לב למשהו, תוספות אומר, ואומר לי, דאי צריך לאיך דחמותה של יבמה מעוברת, דאה ושפיר דרכי נועם, ותמתין שמה תלת זכר ותהיה זקוקה לו. אז תוספות אומר, בשמה צריך את הפסוק? מציאות מיוחדת. זאת אומרת, יוצא מתוספות ככה. אם באמת האח הזה נולד שנתיים אחרי שהאח הראשון מת. אז באמת אין צורך בפסוק לפתור את אותו אח, מת להגיד שהיא תהיה זקוקה לאותו אח. מדוע? משום שזה לא דרכי נועם. להזקיק אותה לאדם שאף פעם לא הייתה זקוקה לו, זה לא דרכי נועם. למה אני כן צריך את הפסוק? בציור כזה שהאח הזה, כשהאח מת, אחיו מת, אותו אח שהיה נשוי מת, כבר האח הזה היה בעולם מהבחינה הזאת שהיא הייתה מעוברת. הוא עדיין לא נולד, אבל הוא כבר היה בעולם. בשביל זה צריך פסוק, כי ישבו אחים יחדיו שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. זאת אומרת, התוספות אומר, הצורך בפסוק הוא רק למקרה הזה. אבל אם באמת הוא נולד באופן שהיא עדיין, היא כבר לא הייתה מעוברת, זה לא דרכי נועם. כך, כך שואל התוספות וכך עונה התוספות. שואל רבי עקיבא עגר, אומר, בעיר רבי עקיבא עגר, הרשב"א שאל אותה שאלה. אבל הרשב"א ענה תשובה אחרת. אני אקרא לכם את הרשב"א. הרשב"א אמר כך. הרשב"א אמר כך. אשת אחיו שלא היה בעולמו, איך הכתיבה? איקה למידק, שואל הרשב"א את אותה שאלה. וטיפוק להם משום דרכי הדרכי נועה, וכל טיבותיה שלום. והוא מביא את הגמרא בפי זין. כן? אומר הרשב"א, אומר הרשב"א כך. ויש לומר, אומר הרשב"א כך. הוא מביא את התירוץ של תוספות, ואחרי זה הוא מביא תירוץ שלו. אומר הרשב"א, רגע אחד, רק רגע. או, ועוד יש לתרץ לעיקר קושייתם. מביא תירוץ אחד, ואחרי זה מביא את התירוץ שלו. ועוד יש לתרץ לעיקר קושייתם. דאי צריך קרא, איך דמת, והניח אחים, ואחר כך נולד לו אח. איך דמת, אח מת, והניח אחים, ואחר כך נולד לו אח. מה הכוונה שלו? אומר רבי עקיבא איגר, הכוונה שלו פשוטה. הוא אומר, יש עוד אחים. יש עוד אחים, אז היא לא נפטרה מהבית. אם היא לא נפטרה מהבית, אז ודאי שאין פה בעיה של דרכי נועם. במילים אחרות, אומר רבי עקיבא איגר, חולק על השיטה שבאה לידי ביטוי בתוספות אצלנו. בתוספות אצלנו כתוב שיש מושג של דרכי נועם כלפי אח מסוים. בא הרשב"א ואומר, לא, את הפסוק צריך למקרה שאין בעיה של דרכי נועם. באיזה מקרה אין בעיה של דרכי נועם? במקרה הרגיל, יש עוד אחים. יש עוד אחים, אז, לא, אז, אז, אז היא לא נפטרה מהאיבום והחליצה. מתי אני אומר שיש בעיה של דרכי נועם? שהיא נפטרת לגמרי מאיבום וחליצה. כמו שאמרתי, יש לה, כשהאח מת, יש לה בן. אחרי זה הבן מת. אבל כשיש בן, אין איבום וחליצה. אז במקרה כזה, במקרה כזה, נתחדש המושג דרכי נועם. אבל אם יש אחים, אז נכון שהאח הזה הוא אח שלא היה בעולמו, הוא לא מייבם, אבל יש אחים. יש אחים. אז ואחר כך, כשהיא תתייבם, או כשהוא ייוולד, אנחנו נבוא ונאמר, איזה פטור מחליצה ואיבום? בגלל דרכי נועם. הרי היא לא נפטרה. למה שהוא לא ייבם אותה עכשיו? לכן צריך פסוק להגיד לך שאפילו כשאין בעיה של דרכי נועם, בכל זאת, הדין הוא שהיא פטורה מחליצה ומאיבום. אז זה התירוץ של הרשב"א. אומר רבי עקיבא איגר, לכאורה הרשב"א הזה חולק על תוספות. על תוספות שלנו. וממילא הוא אומר, זה מסביר מאוד, למה התוספות בפרק שני, כשהם שואלים את השאלה, לא אמרו את התירוץ הזה של הרשב"א, בגלל שהם הולכים לשיטתם. בתירוץ השני, בתוספות אצלנו. הרי הם חידשו שהמושג דרכי נועם לא מתייחס לכל האחים בכלל, אלא זה יכול להתייחס לאדם מסוים. זה יכול להתייחס ליוון מסוים. כלפי היוון הזה, זה לא דרכי נועם לומר שהיא תחזור ותהיה משעובדת לו לאיבום וחליצה. אם פתרת אותה כלפיו, מאיבום וחליצה, לא שייך לחזור ולחייב אותה כלפיו באיבום וחליצה. אז אומר רבי עקיבא איגר, לכאורה, התוספות שלא הביא את התירוץ של הרשב"א, הולך לשיטתו, אבל הרשב"א חולק על התירוץ של תוספות. רואים שהרשב"א חולק על התירוץ של תוספות. המושג דרכי נועם, לפי שיטת הרשב"א, מתייחס למשפחה בכלל, לכל האחים. אם יש עוד אחים, גם אם לאח מסוים היא ערבה, היא אחות אשתו, זה לא, אז אתה לא יכול לבוא ולומר שאין פה דרכי נועם, שהרי בסופו, זאת, יש פה חיסרון בדרכי נועם. אם נגיד שהיא תצטרך לחזור באופן שהיא תהיה מותרת לו, היא תצטרך להתייבם, משום שהיא אף פעם לא נפטרה מאיבום וחליצה, לא פתרנו אותה. היה הרי כלפיו, זה לא נקרא פטור מאיבום וחליצה. כלפי כל המשפחה היא חייבת. אז אין בזה חיסרון בדרכי נועם. כך, אז יש לנו מחלוקת לפי הרבי עקיבא איגר, בהשקפה ראשונה, אני מדגיש, הוא רצה לומר שלכאורה זה מחלוקת בין הרשב"א לבין התוספות. בהשקפה שנייה, בחידושים על המשניות, בהערות של רבי עקיבא איגר על המשניות, הוא אומר, ואולי אפשר לומר שאין הכרח לומר שהרשב"א חולק על תוספות. אין הכרח לומר שהרשב"א חולק על תוספות. אבל כפי שהרחוב התוספות הביאו תירוץ אחר, הם לא הביאו את התירוץ של הרשב"א, אבל אומר, אומר, אומר הרבי עקיבא אגר, יש מקום לחלק בין המקרה של הפטור של אשת אחיו שלא היה בעולמו, לבין הפטור שאנחנו, לבין הפטור שהתוספות דנים עליו. התוספות דנים הלכות אישה. הלכות אישה. זאת אומרת, ערווה שנופלת לפני אח אחד, שהיא אחות אשתו, ועל זה התוספות אומרים שכלפיו, כלפיו יש מושג של דרכי נועם. לא ייתכן שכלפי אותו אדם שהיא נפטרה, נכון, יש עוד אחים. כלפי שאר האחים היא חייבת מחליצה ואיבום. אבל כלפי האח המסוים הזה, היא ממנו נפטרה מחליצה מאיבום, כלפיו לא יהיה דרכי נועם אם נגיד שכשהיא תהיה מותרת לו, היא תצטרך להזדקק לו. ממנו היא נפטרה. זה החידוש של התוספות בדף בית עמוד א'. אומר רבי עקיבא עגר, אני יכול לבוא ולומר שבאשת אחיו שלא היה בעולמו, באשת אחיו שלא היה בעולמו, גם התוספות יודו. מדוע? משום שבאחות אישה, אומר רבי עקיבא עגר, הרי לכאורה בעלה מת. בעלה מת. והיא ערווה. אז מצד אחד היא נופלת לאיבום, אבל מצד שני, היא לא יכולה להתייבם, היא נפלה כאשת אח, אבל היא לא יכולה להתייבם לאח הזה המיוחד. לא, היא לא יכולה להתייבם. מדוע? משום שהיא ערווה עליו. אז יש פה נפילה, מצד אחד, נפילה לאיבום, אבל מצד שני, היא לא, אין אפשרות לאח הזה לייבם אותה. אז כאן באים התוספות ואומרים, זה נקרא חיסרון בדרכי נועם. טוען הרבי עקיבא עגר, אבל במקרה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, הרי האח עדיין לא נולד בשעה שהאח מת. אז היא נפלה לאיבום במצב, נניח אפילו שיש עוד אחים, אבל כלפי האח הזה, אין פה נפילה לאיבום, הוא לא היה בעולם. אני אדבר עוד, אני לא, אני עוד, אין פסוק, אבל כלפי האח הזה לא הייתה נפילה לאיבום. אז הוא אומר, מתי שייך לבוא ולומר שזה לא דרכי נועם? כשאישה נופלת והיא לא יכולה להתייבם נחמת שהיא ערווה. אבל כאן כלפיו לא הייתה נפילה בכלל. לא הייתה נפילה בכלל. כיוון שלא הייתה נפילה בכלל, אז אומר רבי עקיבא עגר, אז אני יכול לומר שבאמת זה לא חיסרון, גם התוספות יודו שזה לא חיסרון בדרכי נועם. גם התוספות יודו שזה לא חיסרון בדרכי נועם. האח הזה לא היה בעולם בשעה שהאח מת. הוא לא היה בעולם. כלפיו לא הייתה נפילה. מתי אני דן שיש פטור של דרכי נועם? כשיש נפילה והיא לא יכולה להתייבם מחמת שמרווה שעליה. אבל כאן כלפיו לא הייתה נפילה בכלל. לא הייתה נפילה בכלל. אז כיוון שלא הייתה נפילה בכלל, אז ממילא אני יכול לבוא ולומר, לאחר מכן, כשהוא עכשיו כבר ראויה להתייבם לו, כן? אנחנו יכול לבוא ולומר, כיוון שלא הייתה נפילה בהתחלה, למה שהיא לא תתייבם בו עכשיו? הרי אתה אומר, זה לא דרכי נועם, ממנו היא לא נפטרה אף פעם. היא לא נפלה, כלפיו היא לא נפלה בכלל. כך רוצה הרבי עקיבא עגר לחלק ולומר, שממילא אין הכרח לומר, אין הכרח לומר שהרשב"א, שאמר את התירוץ שלו שיש עוד אחים, חולק על תוספות. זאת אומרת, במקרה של אחות אישה, אומר הרבי עקיבא עגר, יכול להיות שהרשב"א יסכים עם תוספות. כיוון שהיא נפלה לאיבום גם כלפיו, רק הוא לא יכול לייבם אותה. הוא מנוע מלייבם אותה, כי היא ערווה. אז פטרת אותה. יש פה, חל פה דין פטור. אתם מבינים מה שהוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, כאן יש פטור שחל עליה כלפי אותו אח. כשאח לא היה בעולם, לא פטרתי אותה אף פעם, כי היא לא נפלה לפניו. כשיש נפילה, רק אני פותר, שם לא שייך לבוא ולומר שהיא תחזור ותתחייב כלפיו. אבל כשאין נפילה בכלל, הוא לא היה בעולם. לא היה בעולם. אז לא פטרתי אותה, כי לא היה איך תמצא, לא היה ציור. הוא עוד לא חי בכלל, הוא עוד לא נולד. אז אף פעם לא פטרתי אותה ממנו. כיוון שאף פעם לא פטרתי אותה ממנו, ממילא זה לא יהיה חיסרון בדרכי נועם, אם אנחנו נחייב אותה עכשיו להתייבם לו. נו, אז...
מה הבעיה אני לא רוצה להבין מה הבעיה בדרכי נועם? הרי הבעיה בדרכי נועם, אני לא רוצה להבין למה שיהיה חילוק אם יש פטור או אין פטור. הבעיה בדרך כלל החלום לכאורה בשתי המקרים, זו בעיה שהיבמה לא תיתקע עם מציאות כזאת שכאילו היא צריכה תמיד לחכות ולא יודעת מה יהיה בעתיד. זה כאילו דרך כלל מה שיש.
איך אפשר לעשות חילוק?
אני לא רוצה להבין מה ההבדל במקרה ש...
עוד פעם, אני מסביר עוד פעם.
מרגיש לא נעים שמישהו...
עוד רגע נדון, בהמשך נדון על עצם סיבת עצם הסיבה של דרכי נועם. אני רק אומר, אני רק מה שהבאתי רק זה את הרבי עקיבא עגר שטען, אמרתי בהשקפה הראשונה טען הרבי עקיבא עגר הרשב"א שתירץ את קושיית תוספות בפרק שני לא כתוספות, משום שהרשב"א חולק על התוספות בדף ב' וסובר שהפטור של דרכי נועם לא שייך לדון דרכי נועם כלפי אחד מהאחים. המושג דרכי נועם לא שייך כלפי אחד מהאחים, בניגוד לתוספות. בהשקפה שנייה הוא בא ואומר שיכול להיות שיש לחלק. יש לחלק בין אשת אחיו שלא היה בעולמו, ששם באמת אני יכול לדון דרכי נועם כלפי אחד מהאחים, מדוע? משום שבאמת לא חיסרון בדרכי נועם. כי מתי שייך לבוא ולומר, פטרת אותה, אז לא שייך שתחזור ותחייב אותה. במקום שהייתה נפילה, והחלתי עליה דין פטור, מחמת שהיא ערבה. אבל מקום שלא הייתה נפילה, היא אף פעם לא נפלה לפני אותו אח. אז לא שייך לבוא ולומר, שכלפי האח הזה, יהיה דין דרכי נועם. משום שאף פעם לא פטרתי אותה ממנו, היא לא נפלה לפניו. אז זה בדיוק מה שהרשב"א אומר. מה הרשב"א אומר? הרשב"א אומר, היא הרי לא נפטרה. הרשב"א אומר, האישה הזאת לא נפטרה מבום וחליצה. הרי יש אח מסוים שהוא לא יוכל לייבם אותה. יש אח מסוים שהוא לא יוכל לייבם אותה. אומר הרשב"א, נכון, אבל היא לא נפטרה. זה לא נקרא חיסרון בדרכי נועם. מדוע?
אז זה לא דין באישה, זה דין כלפי כל
האח. לא, אז ההפך. הרשב"א רוצה לומר שזה פטור, כיוון שהאישה הזאת לא נפטרה מחליצה מייבום, מהבית הזה היא לא נפטרה, שהרי יש עוד אחים, אז אין פה חיסרון של דרכי נועם. אין פה חיסרון של דרכי נועם. התוספות לכאורה אומרים אחרת, התוספות אומרים הפוך. אתה דן על כל אח בנפרד, כך אמרו התוספות. אמר רבי עקיבא עגר, אי אפשר להגיד שהרשב"א הזה חולק על תוספות. או, זה השאלה. למה התוספות דף... על כל פנים, זה לא כל כך קשה. משום שהרשב"א לא... הרשב"א הביא את שני התירוצים. הוא הביא מצד אחד גם את התירוץ של תוספות, אחרי זה אמר עוד תירוץ. השאלה רק אם יש הכרח לומר שהרשב"א בתירוץ שלו, זה החקירה של רבי עקיבא עגר. האם יש הכרח לומר שהרשב"א בתירוץ השני שלו חולק על התוספות בדף ב'. אומר רבי עקיבא עגר, אין הכרח. אני יכול להגיד שני תירוצים. כן? מה?
עדיין תהיה מחלוקת, ואתה סוד לרשב"א לעניין...
איך לתרד שם? כן? אתה סתברו עוד החטים זה. עוד ציור שבשבילו צריך את הפסוק.
אבל הציור של הרשב"א, לפי תוספות הוא ציור טוב,
הציור
של
תוספות
גם יכול לתרד את...
זה בדיוק מה שהרבקי וגר רוצה לומר. שהתוספות יכול לתרד שם את התירוץ של הרשב"א גם. הוא לא תרץ, אבל הוא יכול לתרץ. כן?
ממש הרשב"א מודל לתוספות, אז הוא גם תוספות מודל לרשב"א במצעים.
כן. זאת אומרת, התוספות יכול לתרץ, מדוע? משום שיש לחלק בין ערווה של אשת אח שלא היה בעולמו לבין אחות אישה. האמת היא, שבאמת יש, לכאורה לא מובן, יש מקום לטעון בדיוק הפוך. זאת אומרת, מה הרבי עקיבא עגר טוען? מתי שייך לבוא ולומר שיש פטור כלפי אח מסוים כשהיא נפלה לפניו? אבל אם לא נפלה לפניו, אז זה לא, אין בזה חיסרון דרכי נועם. אני יכול להגיד בדיוק להפך, סברה הפוכה. אם לא הייתה נפילה, זה עוד יותר חיסרון בדרכי נועם. אני יכול לטעון בדיוק חילוק הפוך. אם לא הייתה נפילה, זה עוד יותר חיסרון בדרכי נועם. לא הייתה בכלל נפילה. לבוא ולחדש לה עכשיו את כלפי אח שלא היה בעולם. אני מדבר שאין לנו פסוק, בהנחה שאין פסוק. לבוא ולומר ש... אתה מבין? לבוא ולומר שאח ש... היא בכלל לא עמדה לפניו לאיבום. פתאום לחייב אותה כלפי האח הזה באיבום? יש סברה הפוכה בדיוק. יש סברה הפוכה. המעניין הוא שהרמב"ן שם, בפרק שני, מביא את התירוץ של הרשב"א, מה שהרשב"א תירץ, שמדובר שיש עוד אחים, וכיוון שיש עוד אחים, אז אין פה חיסרון של דרכי נועם, כי הרי בסופו של דבר היא צריכה להתייבם, היא לא פתורה מחליצה ואיבום. מביא את התירוץ של הרשב"א, והרמב"ן אומר, הלשון של הרמב"ן, אני אקרא לכם הלשון שלו, מביא את אותה קושייה, מביא את התירוץ של הרשב"א, ואומר, ויש מתרצים, כי כמי בא עלי, לא שתהיה משמרת לו, אלא שאם מת, ולא אחים בעולמו, יש לו עוד אחים, ואחר כך נולד לו אח, שאם רצה זה שלא היה בעולמו, חולץ או מייבם. שאם רצה זה, באמת ככה הייתי חושב. למה? כי הרי לא נפטרה מחליצה מאיבום כלפי האחים. ועל זה אומר הרמב"ן, וזה אינו נכון בעיניי כלל. הוא לא אומר למה. אבל הוא אומר, וזה אינו נכון בעיניי כלל. למה? למה לא? לכאורה הרשב"א אומר סברה, והסברה, כמו שאמרנו, הסברה, אתם אמרתם שהסברה היא מאוד מסתברת, הסברה של הרשב"א. היא לא נפטרה מחליצה ואיבום. למה זה חיסרון בדרכי נועם? לבוא ולומר שכלפי אח מסוים, החידוש של תוספות, לכאורה צריך באמת הסבר. אבל הרמב"ן אומר, וזה אינו נכון בעיניי כלל.
על מה הרמב"ן אומר זה?
על התירוץ של הרשב"א. הוא מביא את הרשב"א, אני אקרא עוד פעם, ויש מתרצים, הכוונה את הקושייה שאלנו, למה, הקושייה של תוספות, כל הראשונים שאלו, לכאורה למה צריך פסוק לאשת אח שלא היה בעולמו, טיפוק לי מצד דין דרכי נועם, אני אקרא בלשון, איקרא דקשיא ליה, טיפוק לי משום דכתיב דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, כי דאמרינן בכי היגבנה בשלהי פרק יש מותרות, כלומר, שאם היו לו בנים ומתו לאחר מיטתו, תתייבם אשתו. הגמרא שואלת, מאדרינן דרכיה דרכי נועם כתיב. וכיוון שהיא תירתה תורה להינשא כשבנה קיים, אם מת, אינו בדין שתצא. אחי נמי, כשאין לה מת אח, ודאי מותרת היא להינשא. כשאין לה מת אח, ודאי מותרת היא להינשא. דרכיה דרכי נועם, מה אתה צריך פסוק? ואם תאמר לאחר שנולד לו אח תצא, אין כאן נועם ושלום. אז יש מתרצים, כי כמי בא אליי, לא שתהיה משמרת לו, לא שהיא צריכה לחכות, אלא שאם מת ולא אחים בעולמו, ואחר כך נולד לו אח, שאם רצה זה שלא היה בעולמו, חולץ או מייבם. ככה הייתי חושב. למה? כי זה לא חיסרון בדרכי נועם, יש לו אחים, היא הייתה חייבת בחליצה ואיבום. אז הוא נולד אחר כך, למה שהוא לא ייאבם אותה? למה שלא ייאבם אותה? הרי היא לא נפטרה אף פעם מחליצה ואיבום, יש לו עוד אחים. אז אומר הרמב"ן, וזה אינו נכון כלל. וזה אינו נכון כלל. מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר, תירוץ משלו. הרמב"ן אומר, ומפרש, אלא, הוא מביא ירושלמי. הוא מפרש הירושלמי, אלא כי קיימין שמת, סליחה, התירוץ שלו, הוא הביא את זה, רגע אחד. או, אבל כאן נעימה, אומר הרמב"ן, אבל כאן נעימה, שלא תנסה, כל זמן שחמי הקיים, שמה יוולד לו בן. אתם שומעים? הרמב"ן אומר, אילולא היה לנו את הפסוק, מה השאלה? דרכיה דרכי נועם. אומר הרמב"ן, אבל כאן, אילולא הפסוק, הייתי חושב, שאסור ליבמה להינשא, אסור ליבמה להינשא, כל עוד שחמי הקיים, הכוונה, חמיה וחמותה, ההורים של בעלה, ההורים של בעלה קיימים, אולי הם יולידו אח. אולי הם יולידו אח. נו, אתם שומעים מה זה?
וגם לכן עוד אחד
החינוך. או! הרמב"ן חולק על הרשב"א. הרשב"א אמר שאם יש אחים, אם יש אחים, אז, 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 אז אין, פה, אין, אין פה בעיה של דרכי נועה. מדוע? משום שהרי היא לא נפטרה מחליצה ואיבום. מה הרמב"ן אומר? הפתרון שלי הוא אחר. למה צריך את הפסוק? משום שאילולי הפסוק הייתי חושב שאם חמיה וחמותה חיים, אז יכול להיות שיוולד להם עוד בן. ואם יוולד להם עוד בן, אז הוא יצטרך לידם אותה. אז הייתי אומר, באמת היא לא, היא לא תוכל להינשא. עד, עד, עד שלא יהיה ברור שאין לו אח. עד שלא יהיה ברור שאין לו אח. כך אומר הרמב"ן. נו, אז...
זו הייתה השאלה.
מה?
זו הייתה השאלה.
לא!
זו הייתה השאלה של תוספות. הרי זה לא דרכי
הדרכי נועד. התוספות שאל, לא. התוספות שאל, למה צריך את הפסוק טיפוקלי? טיפוקלי מצד, מצד דרכי הדרכי נועד. הרמב"ן אומר, צריך את הפסוק בשביל לחדש את זה. כי אילולי הפסוק אני הייתי חושב שאם איש, האח מת, יש, מת, אישה נשואה, אין לה זרע, מת בעלה, היא תצטרך לחכות, אולי, אולי החמיה וחמותה יולידו עוד בן. מה? אז אין הכי נמי. יוצא שלדעתו, זה פח, זה, זה, כאן אין בעיה של דרכי נועם. בזה אין בעיה של דרכי נועם. הסברה אומרת בדיוק הפוך. הסברה אומרת בדיוק הפוך. איך, אז השאלה היא איך הרמב"ן מבין פשט. אז ככה, להסביר פשט ברמב"ן, ואולי זה גם נותן מקום להסביר את המחלוקת. מה המחלוקת? הרי הרמב"ן, ביחס למה שהרשב"א אמר, אמר הרמב"ן, אין זה נכון כלל. אז הוא מציע הסבר שלו, אבל ההסבר שלו גם כן לא מובן. לכאורה, איך אפשר להבין את זה? אז לכאורה, הפירוש הוא ככה. יש גמרא, יש גמרא בפרק רביעי. הגמרא בפרק רביעי אומרת כך, יש לשון כזאת בגמרא. הגמרא אומרת, אני רק אמצא את זה. הגמרא, אני, קודם כל אני אגיד על מה הגמרא דנה. הגמרא דנה על יבם, על יבם שיבם את יבימתו. יש כמה אחים וכמה, וכמה, וכמה נשים שהיו נשות האח שמת. אז, ויבם אחד יבם את אחת היבמות. כן? את אחת האנשים שנפלו לאחיו. אז עכשיו השאלה של הגמרא, למה שהוא לא ייבם גם את השנייה? כך שואלת הגמרא. ייבם אחת, למה שהוא לא ייבם גם את השנייה? או למה שהוא לא יחלוץ לשנייה? אומרת הגמרא, כתוב, בית אחד הוא בונה, מה דורשת פסוק? כן? בית אחיו. בית אחד הוא בונה, ואין בונה שני בתים. זאת אומרת, יש הוואמין על הגמרא, יש הוואמין על הגמרא, שהיבם יצטרך, היבם יצטרך לבנות גם את הבית הזה, וגם את הבית הזה, וגם את הבית, יש שלוש נשים, שאח השאיר אחריו שלוש נשים. אז אולי דין איבום, או דין חליצה, מחייב לעשות את, או את פעולת האיבום, או את פעולת החליצה, בכל הנשים. אז באה התורה ומחדשת, בית אחד הוא בונה, ולא, והוא לא בונה שני בתים. בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים. שואל הקרן הורה במקום, לכאורה, אז אתה אומר, בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. לא יכול יבם ליבם שתי יבמות. לא יכול, בית אחד הוא בונה. שואל הקרן הורה, אבל למה לא נגיד שאחיו, שהאח, יבנה את הבית השני? הוא לא יכול. אתה אומר, בית אחד הוא בונה, והם בונה שני בתים. אבל מניין שלא יוכל האח, הרי הייתה לך אבא אמינה, מה הייתה אבא אמינה? אבא אמינה הייתה שדין איבום מחייב לעשות או איבום או חליצה בכל אנשים. אתה אומר, לא. כתוב, בית אחד הוא בונה, והם בונה שני בתים. שואלה קרן הורה, אז מה הוצאת? הוצאת את היבה מהאפשרות לבנות שני בתים, לייבם שתיים. אבל למה שאחיו לא ייבם את השנייה? הרי נקודת המוצא שלך הייתה שצריך לעשות איבום בכולם. זו הייתה נקודת המוצא, אבא אמינא. אתה בא ואומר, לא, הוא לא יכול לייבם את כולם. בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים, אבל מניין שהאח האחר לא יצטרך לעשות איבום בשנייה?
לא בגלל כיוון שלא בנה שוב לא יבנה.
מה?
כיוון שלא בנה שוב לא
יבנה. לא, כיוון שלא בנה זה כשהוא חלץ. אבל כאן הוא לא חלץ, הוא איבם. הוא איבם, הוא לא חלץ.
אח אחד איבם, אז השני בעצם יוצא שהוא לא
בנה. לא, שאח... לא, אז אני אומר, הדרשה של כיוון שלא בנה שוב לא יבנה זה כשהוא מחולץ לאחת. אז כיוון שהוא חלץ לה, הוא לא יכול עכשיו לייבם. אבל כאן השאלה היא, הייתה לך באמינה שהוא ייבם את כולם. מה אתה עונה לי? הוא לא יכול לייבם את כולם. למה? בית אחד הוא בונה. אז שאחיו יבנה. שאחיו יבנה את הבית השני. המיעוט של בית אחד הוא בונה ממעט את האפשרות שלו לייבם את שניהם. זה ממעט את האפשרות שלו לייבם את שניהם. אבל למה שאחיו לא יבנה את הבית השני? זה שאלה שקורה, שואל הקרן נורא. בבקשה? אתה אומר, זה קשור לכאורה למחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. רגע אחד, אבל מכל מקום שואל הקרן נורא קושייה. אתה ממעט בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. למה, שואל הקרן נורא, אני שומע מיעוט על היכולת של יבם אחד לייבם שתיים. אבל אני לא שומע מיעוט על, 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 על הצורך של יבם אחר לבנות את הבית השני. על זה אין מיעוט. כך שואל הקרן נורא. כך שואל הקרן נורא. באו האחרונים ואמרו תירוץ על הקושייה, אבל מזה, מהתירוץ שלהם, הם הולידו יסוד. מה היסוד? הם אמרו כך, הם חקרו, הם חקרו חקירה, הם דנו. אנחנו יודעים שיש לאו על יבמה, שומרת יבם, אסורה בלאו על כל העולם. שומרת יבם אסורה בלאו על כל העולם. אז הם חקרו כך. מאידך גיסא, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא זיקה. זאת אומרת, היבמה זקוקה או לאיבום או לחליצה. יש פה זיקה בין היבמה לאחים. בין היבמה לאחים. הרי אם אין אחים, היא מותרת לשוק. אם אין אחים, היא מותרת לשוק. כשיש אחים, אנחנו אומרים, צריכים או לחלוץ או לייבם. חקרו האחרונים, זה שהתורה אסרה אותה בלאו על כל העולם. התורה אסרה אותה בלאו על כל העולם. האם הסיבה היא בגלל שהיא זקוקה לאחים? הזיקה לאחים, לאיבום, היא הגורם לכך ש... ולא רק זה, לא רק שהיא אסורה בלאו. הרי אנחנו יודעים להלכה, שגם הגמרא אומרת לא תהיה אשת המת החוצה, למדנו פרק עשירי, שגם אין תפיסת קידושין לחלק מהדעות, נכון? אין תפיסת מקידושין ביבמה לשוק. אז מהי הסיבה שבגללה אין תפיסת קידושין ביבמה לשוק? האם זה בגלל הזיקה, זה שהיא זקוקה לאיבום לשאר האחים? זה מה שלא נותן לה קידושין, כמו שאנחנו יודעים, אישה, אשת איש. אשת איש, אם אדם אשתו של ראובן יבוא שמעון ויגיד לה, ייתן לה טבעת ויגיד לה, הרי את מקודשת לי, הקידושים לא יתפסו. למה הם לא יתפסו? הם לא יתפסו קודם כל בגלל שהיא ערבה. חייבי עריות, חייבי קריטות לא תופסים בהם קידושים, אבל הם לא יתפסו בגלל שהיא אשתו של הראשון. היא אשתו כבר. היא אשתו. אז לא תופסים קידושים באשת איש. היא כבר קנויה לראשון. אז באו האחרונים ואמרו כך, האם הסיבה שאין תפיסת קידושין ביבמה לשוק, זה בגלל שהיא היא נחשבת קצת כמקודשת לאחים? היא לא מקודשת. היא לא מקודשת, אבל יש זיקה. היא זקוקה לאיבו. אז אולי זה הגורם לכך שלא תופסים בה הקידושין. זה צד אחד. צד שני באו ואמרו, לא זאת הסיבה. הסיבה היא, כשיש אחים, התורה חידשה שהיא נחשבת, במציאות, האח מת. הרי האח מת, במציאות. אבל היא נחשבת עדיין כאשת האח, לעניין זה שלא תופסים בקידושים. אתם שומעים? חקירה של האחרונים. מה סיבת אי תפיסת הקידושים בשומרת יבם? האם הזיקה...
זה רק לבי...
בבקשה?
שלא נפיר מהקיבה? זה רק לב, לא?
בטח שזה רק לב. אבל השאלה, התורה, זה עובדה קיימת. יש לב דאורייתא לקדש יבמה, נכון? לא תהיה שתמת החוצה. ולדעת רב, לדעת רב, הדין הוא שלא תופסים בקידושין. לדעת שמואל יש ספק, כן? אם יש תפיסת קידושין או לא. אבל לדעת רב אין תפיסת קידושין. אז אני אומר, חקרו האחרונים מהי הסיבה. צד אחד באו ואמרו שהסיבה לאי תפיסת הקידושין זה הזיקה. זה שהיא זקוקה ליוון, זה הגורם לכך שאין בה תפיסת קידושין. הקשר, יש פה קשר, יש איזשהו קשר ליוון. זה מה שלא נותן לתפוס את הקידושין, זה צד אחד. צד שני, בדיוק להפך. לא הקשר ליוון, הוא המונע את תפיסת הקידושין מצד העולם. אלא היא נחשבת עדיין כאשת המת. האישות שלה לבעל לא פסקה בגלל שיש אחים. אז לא שהסליקה לאחים היא לא מאפשרת. עדיין, היא נחשבת עדיין אשתו של המת. היא נחשבת עדיין אשתו של המת. הוא כבר לא בחיים, אבל האישות למת, הקשר שלה אל המת, כיוון בגלל שיש לו אחים, אז היא קשורה עדיין אל המת, וזה הגורם שלא נותן לתפוס קידושין. אמרו האחרונים כך, שהמסתבר, ועוד מעט נראה שאולי זה יהיה הפשט ברמב"ן. המסתבר הוא שהגורם שמונע את תפיסת הקידושין זה לא הזיקה לאחים, ואני אסביר מדוע. משום שהטענה שטוענים האחרונים, שהזיקה לאחים, זה שהיא זקוקה לאיבום או לחליצה, היא לא זקוקה לאח מסוים. אין פה זיקה לאח. הזיקה היא לבית. היא זקוקה לבית. יש פה בית שהוא זה שצריך לייבם אותה או לחלוץ לה. הזיקה היא לא לאח. הנשות האח הן צריכות, וזה הפשט בגמרא. אבל מינה של הגמרא שאלה, מיניים שהוא לא יכול לייבם שתיים? למה האח שייבם, למה הוא לא יכול לייבם שתיים? אז אומרת אמרה, בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. זאת אומרת, אילו לכן, היינו אומרים שהוא צריך חיוב איבום וחליצה, אילולא הפסוק בית אחד הוא בונה, הייתי אומר שחיוב איבום וחליצה הוא כלפי כל אחת מהיבמות. כלפי כל אחת מהיבמות. זאת אומרת, החיוב של האחים הוא לא חיוב של אח מסוים. הבית הזה צריך לעשות בנשים האלה חליצה ואיבום. אבל מינה של הגמרא, שדין איבום וחליצה שייך לכל אחת מהן. כל אחת מהן. באה הגמרא ואומרת, בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. אבל מינה הייתה שבאמת כל אחת תצטרך או איבום או חליצה. באה התורה ואומרת, בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. אתה לא צריך לייבם את כולם, אתה גם לא צריך לחלוץ לכולם. מספיק שאתם חולצים לאחת ומייבים אחת. אבל אילו לכן, היינו אומרים שיש צורך, ניתן משל, אדם נשוי לשתי נשים, ייתן גט לאחת, אז גם השנייה מותרת? לא יעלה על הדעת. למי שהוא נתן לגט, אותה הוא התיר. למי שהוא לא נתן גט, אותה הוא לא התיר. אז היה מקום לומר, הרי כשאני חולץ, אני מתיר אותה לשוק, כן? כשאני מייבם, אני הופך אותה לאשתי. אבל מה זה קשור לשנייה? אתה צריך לעשות בשנייה, או מעשה היתר, או להפוך אותה גם כן לאשתך. אומרת המהר"ל, לא, אבל זה לא ייתכן. מדוע זה לא ייתכן? כי בית אחד הוא בונה, ואין בונה שני בתים. אז יש דין מיוחד שאומר שבייבום וחליצה, אתה לא צריך לעשות את מעשה, אבל מינה הייתה שתצטרך לעשות את מעשה הייבום וחליצה בכל אחת ואחת. באה התורה ואומרת, לא צריך בכל אחת ואחת, מספיק באחת. אבל אילו לכן, היינו חושבים בכל אחת ואחת. אבל זה, כל זה במה שנוגע אליהם, אבל לא במה שנוגע לאחים. משום שכמו שהסברנו, מה שואל הקרן הורה? הקרן הורה שואל, לכאורה, למה שאח אחר לא ייבם? נקודת המוצא שלו כביכול כאילו יש פה זיקה לאחים. לא, התשובה היא אין זיקה לאחים. הזיקה היא, אז הקשר שלה הוא לבית. מדוע? משום שהסיבה, כמו שאמרנו, הסיבה שבגללה היא אסורה לכל העולם, או אין בה תפיסת קידושין לכל העולם, זה לא מצד הקשר שלה לאחים. הן לא קשורות לאחים. האישות של המת, העובדה שעדיין המת נחשב חי בגלל שיש יש, יש אחים. אבל אין קשר לאח הזה או לאח הזה. הקשר הוא, כשיש אחים, המת נחשב עדיין חי במידה מסוימת, לעניין זה שלא תופסים בקידושין. אז גומרים את הקידושין, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, שכן זקוקה ועומדת, זאת אומרת, אתה יכול לייבם אותה, אם אתה מייבם אותה, אז באמת ייבמת אותה. היי, הרי תייבם גם את השנייה, תשובה היא לא, בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים, אבל על כל פנים, הנקודה הקושרת אותה, היא קושרת אותה לא לכל אח, היא קושרת אותה לבית. משום שיש בית שצריך לייבם אותה, יש קבוצה של אחים שהם צריכים לייבם אותה, אז עדיין המת נחשב חי, לעניין זה שלא תופסים בקידושים, לעניין זה שהיא אסורה על כל העולם. אבל באה תורה וחידשה, ברגע שאחד בנה בית, אז ממילא אין צורך שיעשה אפילו באחרות מעשה ייבום או חליצה. הייבום שנעשה בה, הייבום שנעשה באחת מהיבמות פתר את כל העניין, סגר את כל העניין. אבל כל פנים הייתה ואמינה לא כך, אבל ואמינה לא כך הייתה לא מצד האחים, היא הייתה מצד הנשים של המת. כך יש מקום להסביר. אם מסבירים כך, אז יש מקום עכשיו לבאר לכאורה את המחלוקת שבין הרשב"א לבין הרמב"ן. ואת, אמרנו עוד פעם, אני חוזר. ואת כל הראשונים שאלו, למה יש צורך בפסוק למעט אשת אחיו שלא היה בעולמו מחליצה ובעיבור? טיפוקלי שאין זה דרכי נועם. כך שאלו הראשונים. טיפוקלי שאין זה דרכי נועם. אמר הרשב"א, נכון, אבל יש מקרה שאין חיסרון בדרכי נועם. בשביל זה צריך את הפסוק. באיזה מקרה אין חיסרון בדרכי נועם? כשיש עוד אחים. אז היא לא נפטרה מחליצה ומעיבור. כך אמר הרשב"א. כשיש עוד אחים, היא לא נפטרה מחליצה ומעיבור. כיוון שיש עוד אחים והיא לא נפטרה מחליצה ומעיבור, גם אם נגיד שהאח הזה לא היה בעולם, אבל כשהוא יוכל לייבם אותה אחרי שהוא ייוולד, אז אני אבוא ואומר, זה לא חיסרון בדרכי נועם. לא חיסרון בדרכי נועם. אף פעם היא לא נפטרה. והרמב"ן אומר, כלפי הטענה הזאת של הרשב"א, אומר הרמב"ן, אין זה נכון כלל. אז מה הרמב"ן בא ואומר? מה כן? בא הרמב"ן ואומר, אבל למה אני צריך כן את הפסוק? אני צריך את הפסוק בשביל מציאות כזאת שהאח מת ואין אחים בכלל, אין אחים בכלל, אבל החמי וחמותו של האח עדיין בעולם, ויש אפשרות שחמותו תלד. ואז הייתי חושב שבאמת היא לא תוכל, אני לא אפתור אותה. אני לא אגיד שהיא מותרת לשוק. מדוע? משום שיכול להיות שעוד יהיה לו אח. באה התורה ואומרת, כי ישבו אחים יחדיו. אין דבר כזה. דווקא מתי יש דין איבום? אבל אילולא כי ישבו אחים יחדיו, הייתי אומר, יש אפשרות שיהיה לו אח, אז היא לא מותרת. היא לא מותרת. יש אפשרות שיהיה לו אח. ועל זה שאלנו, הרי אין לך חיסרון בדרכי נועם יותר גדול מזה. אז מוכרחים לומר ברמב"ן, שהרמב"ן הבין, אם לא היה פסוק, כי ישבו אחים יחדיו, פירושו של דבר שלמעשה, היא עדיין לא נפלה, אין פה עדיין נפילה. היא באמת לא הותרה. אשת איש שבעלה מת ואין לה בנים, כן? אין לה בנים, היא עדיין לא מותרת לכל העולם. גם אם אין אחים, היא עדיין לא מותרת לכל העולם. מתי תהיה מותרת? כשיתברר שאין לו אח. התורה לא התירה אשת איש שאין לה בנים לעולם, אלא רק כשיתברר שאין לו, לא יכול להיות לו אח. אבל כל עוד יכול להיות לו אח, כל עוד יכול להיות לו אח, אילולא הפסוק ישבו אחים יחדיו, אז היא באמת לא מותרת לשוק. התורה לא התירה אותה. התורה לא התירה אותה לשוק. היא לא מותרת. כל הדין הזה של דרכי נועם, זה כשאישה הייתה מותרת, ואתה אוסר אותה. אבל כאן היא אף פעם לא הייתה מותרת. אם לא היה לי הפסוק כי ישבו אחים יחדיו, אליבא דרמב"ן, היא אף פעם לא הייתה מותרת. היא אף פעם לא הייתה מותרת לשוק. מתי יש בעיה של דרכי נועם? כשהתרת, ואחרי זה תחזור ותאסור אותה. תגיד שהיא צריכה לחלוץ ולייבם. אבל אף פעם לא התרת אותה. כל הבעיה של דרכי נועם מתחילה רק כשהתרתי. אחרי שהתרת, אתה לא יכול לחזור ולאסור. אבל אם לא התרתי אותה, אם לא התרתי אותה. דרך אגב, זו סוגיה שלמה בקידושים, בדף י' ג', שהגמרא דנה בשאלה בכלל. מי אמר שמיתת, באישה רגילה, נעזוב יבמה, מי אמר שאישה רגילה, כשבעלה מת, היא באמת מותרת לשוק? השאלנו פשוט מאוד. הגמרא צריכה מקור, הגמרא מחפשת מקור לכך, שכשאישה הייתה מקודשת לאיש, נשואה לאיש, ובעלה מת, מי אמר שהיא מותרת? יכול להיות שאישה שפעם הייתה נשואה, הייתה מקודשת, בעלה מת היא לא תהיה מותרת. לא תהיה מותרת. לנו זה פשוט, כיוון זה ודאי נכון. אבל הגמרא מחפשת מקור. זאת אומרת שלא פשוט לה, אז אותו דבר גם כאן. הרמב"ן אומר, אני אומר, ברור שהרמב"ן הבין שהמושג דרכי נועם שייך רק אם התרת אותה, אתה לא יכול לחזור ולאסור אותה. אבל אתה לא התרת אותה. היא אף פעם לא הייתה מותרת. אם אין אחים, ויש אפשרות שיהיו אחים, כן? היא לא מותרת. התורה לא התירה אותה. אז אין פה שאלה של דרכי נועם. אלא מה? בבקשה? לא, באחות אישה כן התארת. לכן יש דרכי נועם, לפי התוספות. אני אומר, אבל כאן לא התארת. באחות אישה לא, נכון, באחות אישה כשהיא נפלה, היא לא הייתה מותרת. אנחנו אומרים, מה הציור באחות אישה? באחות אישה, ההפך, התארת אותה כן. הרי כלפי היבם הזה, אמרנו שהיא פטורה מחליצה ואיבו. כלפי היבם הזה היא פטורה. אבל הרמב"ן אומר שיש את אח. בבקשה? מה?
כל היתרון של דרכי הדרכי נועם. בוא
נשאיר אותה
אסורה, ולא
יהיה דרכי הדרכי נועם. לא, אז מה הרמב"ן למד? הרמב"ן למד שאילולי... פה אין ערווה. פה השאלה אם יש היתר לשוק או אין היתר לשוק. אומר הרמב"ן, אין היתר לשוק. אישה שמת בעלה ואין לה זרע, אבל יש אפשרות שיהיה אח, יש אפשרות שיהיה אח, היא לא מותרת, התורה לא התירה אותה. התורה לא התירה אותה. אילולא היה לנו פסוק של כי ישבו אחים יחדיו, לא הייתי אומר שהתורה התירה אותה. באמת לא מותרת. זה הרמב"ן. מה הטענה, איך להבין את הטענה של הרמב"ן נגד הרשב"א? הרשב"א בא ואומר, הרי זה לא חיסרון בדרכי נועם אם יש אחים אחרים. יש אחים אחרים, זה לא חיסרון בדרכי נועם. למה? נכון שכלפיו הוא לא יכול לייבם אותה. הוא לא יכול לייבם אותה. אבל יש אחים אחרים שכן יכולים לייבם אותה. באמת, הוא לא יכול לייבם אותה כי הוא לא נמצא. הוא לא נמצא. אבל יש אחים אחרים. אז אף פעם לא פתרתי אותה מחליצה ומאיבום. אף פעם לא פתרתי אותה מחליצה ומאיבום. עכשיו, כשהוא נולד, עכשיו שהוא נולד, אז אומר הרשב"א, אני מסביר את הרשב"א, אילולא הפסוק ישבו אחים יחדיו. הייתי אומר, כשהוא נולד, אין סיבה שהוא לא יחלוץ או ייבם אותה. מדוע? משום ש... ועכשיו זה מוסבר מאוד לאור מה שאמרנו. אמרנו הרי שלמעשה, ההגדרה שאין זיקה לאחים, כמו שהסברנו. אני לא אומר שהיבמה זקוקה לאחים. המושג, היבמה זקוקה לבית. הזיקה של היבמה היא לבית. כשיש אחים, יש דין איבום וחליצה כלפי כל אחת מהאנשים שהאח השאיר. אז היא זקוקה לבית. אין פה זיקה לאחים באופן מסוים. איך הגדרנו? אמרנו, האיסור שלה לשוק, או אי תפיסת הקידושין בשומרת יבם, לא נובע מצד הקשר שלה אל האחים. היא קשורה לבית. היא נחשבת עדיין כאשת המת, בגלל שיש אחים. אבל אני לא קושר אותה לאחים. ממילא, אומר הרשב"א, אז מה אכפת לי? אין פה פטור מזה. מה הטענה של הרשב"א? אין פה חיסרון בדרכי נועם. מדוע? משום שבסופו של דבר היא זקוקה לחליצה ואיבום מהאחים. איי, הרי אחר כך אתה תגיד שאתה רוצה, אבל אתה רוצה מכוח זה לבוא ולומר שאחר כך, כשהוא יגדל, אותו אח שלא היה, של, בשעת המיטה של האח הוא לא היה, הוא יחזור וייבם אותה. או אנחנו נאמר שהוא יכול לחלוץ לה, או יכול לייבם אותה. הרי, אז השאלה הנשאלת היא, הרי כלפיו הוא לא היה, הוא לא היה כשהאח מת. אומר הרשב"א, אין פה זיקה לאח. אני לא קושר אותה לאח, אני קושר אותה לבית. הבית הזה זה בית שגורם לכך שהאח שמת נחשב כאילו הוא חי. וכשיש פרט מסוים בבית שכביכול לא היה קיים או כן היה קיים, זה בכלל לא מעניין אותי. אני לא אומר שהיא קשורה לאח באופן מסוים. אני אומר שהיא קשורה לבית. יש לה קשר לבית, משום שהבית הזה צריך או לחלוץ או לייבם בה. מי יעשה את זה? יעשה את זה אחד מהאחים, מה זה משנה? אני לא קושר אותה לאח, אני קושר אותה לבית. אז ממילא אין שום נפקמינה אם באמת אח אחד לא קיים בשעה שהאח מת, או אח אחד כן קיים. מה זה משנה? הקשר שלה הוא לא לאח. הוא לא, אני לא אגיד היא קשורה לאח הזה, וקשורה לאח הזה, וקשורה לאח הזה. היא קשורה לבית, כי בבית הזה יש אחים שיכולים לחלוץ ולייבם. וזה הגורם לכך שהאח המת נחשב כאילו הוא חי, ולכן היא אסורה לשוק. אז אני לא דן על כל אח ואח בנפרד. כך לכאורה היה מקום לומר. ולהסביר כך את שיטת הרשב"א.
הרמב"ן מודל הרשב"א ש...
בבקשה?
הרמב"ן מודל הרשב"א שאין דרכי נועם במקרה שלו, אבל מדם אחר?
לא, הרמב"ן אומר ואין זה נכון כלל, הוא לא הסביר למה. הרמב"ן לא הסביר לנו...
הוא הסביר ברמב"ן.
מה?
למעשה הוא מודל הרשב"א בזה?
או, אז עכשיו, אז מה הוויכוח? מה הוויכוח? הרשב"א בא ואומר, כמו שהסברנו, אין פה חיסרון בדרכי נועם, משום שהאישה הזאת אף פעם לא הייתה מותרת לשוק. נכון? אז ממילא אין פה חיסרון בדרכי נועם. והרמב"ן אומר, אין זה נכון כלל. הרמב"ן אומר, אין זה נכון כלל. מה הרמב"ן כן אומר? הרמב"ן אומר, אבל למה אני צריך את הפסוק? למקרה שכמו שהסברנו, אני צריך את הפסוק כדי לחדש לנו שלא נחשוב, שאם אדם מת ואין לו זרע ואשתו עכשיו לא, הייתי חושב שגם אם אין לו זרע ואין אחים היא לא תהיה מותרת לשוק בגלל שחמיה וחמותה מסוגלים להביא אח לעולם. ככה הייתי אומר. בשביל זה אני צריך את הפסוק של כי ישבו אחים יחדיו. אחרת אני הייתי אומר שהיא לא תהיה מותרת לשוק, כי הם יכולים להביא... אז שאלנו קודם, לכאורה אין לך דרכי נועם יותר מזה, אז אני אומר, לא, הרמב"ן למד שהפטור של דרכי נועם זה, הפירוש הוא, איתרת אותה, אתה לא יכול לחזור ולאסור אותה. אבל כאן אני לא איתרתי אותה. התפיסה של הרמב"ן שלא היה פה בכלל היתר. הרמב"ן תופס שבמציאות כזה, מה התורה דיברה? התורה דיברה, אילולא הפסוק של כי ישבו אחים יחדיו, אני הייתי אומר אף פעם, היא לא הייתה מותרת. היא לא הייתה מותרת, לא איתרתי.
גם במקרה של הרשב"א זה אין דרכי נועם, לפי הרמב"ן.
יכול להיות. על כל פנים, אני אומר, הטענה של הרמב"ן טוען שאת הפסוק אני צריך בשביל לחדש, כי אילולא הפסוק אני הייתי אומר, אפילו במקרה שאין אחים בכלל. הרשב"א מדבר על ציור שיש אחים, הוא אומר בפועל, היא לא נפטרה מאיבום וחליצה. וכמו שהסברנו עכשיו, הרמב"ן אומר, אני צריך את הפסוק משום שאילולא הפסוק הייתי חושב שאין היתר של יבמה לשוק בכלל. אם אין זרע, ואפילו אין אחים, היא לא מותרת. היא לא מותרת. כל הצורך בפסוק, משום שאחרת הייתי חושב שאישה שמת בעלה, ואין לה זרע, ואין אחים, היא לא תהיה מותרת. היא לא תהיה מותרת. ולכן צריך את הפסוק כי ישבו אחים יחדיו, להגיד שהיא כן מותרת. רק אם יש אחים, רק אם יש אחים שישבו איתו יחד בעולם, הייתה להם ישיבה אחת בעולם, יש דין של איבום. אחרת אין דין של איבום. ואם אין דין של איבום, אין דין של איבום, אז הפירוש הוא שהיא מותרת לשוק. אני רציתי להגיד עוד משהו, אני אולי רק אגיד בקיצור, אני לא רוצה להאריך. רק במילה אחת. יש הרשב"א חולק באופן יסודי על כל הראשונים. מה הדין ביבמה, ביבמה שבאמת הותרה לאיבום. הותרה לאיבום. יש אחים שיכולים לאבם. אז היא צריכה איבום וחליצה. אבל אחד האחים, אחרי שהאח שלו מת, קידש את אחותה. משנה לחמן. קידש את אחותה. ברגע שהוא קידש את אחותה, אז היא כבר אסורה עליו. אחרי כן אותו אח גירש את אחותה. לא גירש את אחותה, צריך לומר, האחות מתה. האחות מתה. אז מה, במילים אחרות, יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה. יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה. אז כתוב בגמרא שהיא מותרת. שהיא מותרת. שאל הרשב"א, אין זה דרכי נועם? זה לא דרכי נועם. מכוח הקושייה הזאת נדחק הרשב"א בפשט הגמרא. כל הראשונים חולקים. זה לא נקרא, זה לא דרכי נועם. זה לא, כאן אין פטור של דרכי נועם. ברשב"א רואים שהוא הבין שגם יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה, כן, חזרה והותרה, כיוון שהיה שלב שהוא לא יכול היה לבוא עליה, אי אפשר עכשיו לבוא ולהגיד לו, להגיד לה, תתיימי לו. תתיימי לו, אי אפשר. כך אומר הרשב"א. מדוע? זה גם אף על פי ש... וכל הראשונים חולקים. כל הראשונים חולקים. מה ההסבר במחלוקת לכאורה? זה ויכוח יסודי בהגדרה של מהו הפטור של דרכי נועם. מה הפטור של דרכי נועם? האם פטור של דרכי נועם, הכוונה היא, זה מין קנדינה, בשעת הנפילה, היא לא הייתה ראויה לאיבום, אז הדין הזה נשאר עליה, או שהדין בנוי על רחמים. דרכי נועם זה דין שבנוי על רחמים. וזה ויכוח יסודי, אבל אנחנו כבר לא יכולים להאריך. זה כבר...